טובה בקובץ שאנחנו לומדים בסוגיית הקודש וחול מעמוד 404 עד עמוד 411 בספר ממרי הראייה הגענו לפסקה כף. זאת הפסקה האחרונה, ואנחנו נמשיך בעזרת השם בהמשך עוד כמה סוגיות שקשורות לנושאים האלה. אז בואו נקרא את פסקה כף, יש את זה לפניכם בדפים. העולם סובל מפני ששכח את הקודש, והוא יצא מסבלותיו רק ביזכר לו את אשר שכח, בזוכרו את הקודש. והקודש שיחזור ויזכר, אחרי אשר נשכח, לא יהיה אותו צביון של קודש העומד באיבה עם החול, א', ב', ולא קודש כזה המשתעבד אל החול ונעשה לו כלי שרת, אלא קודש של חירות, קודש העומד בצביונו והולך קוממיות. אבל אם זה איננו פוגע את החול, ואיננו לוחם בו כי אם שואף לאדנו ולקדשו. איננו הולכים ונטבעים במעמקי החול. להצלה אנו צריכים, והצלה מוכחת לבוא. זהו עניין של הכלל, של האומה, של העולם כולו. אור הקודש מוכח לבוא בצורתו הבהירה, מתקנת את כל קלקול, והקודש שהוא ניתק מבריאות החול לגמרי, אי אפשר שתהיה לו אותה הסגולה העליונה של עידון החול וקידושו. ולא יעזור לעולם להוציאו ממחשקיו. מפני חסרונו של האומץ המעשי שהוא צריך להישאב מהשדרות התחתיות של ההוויה. אבל הקודש החודר בכל הדרגות, עד שהוא יונק ושואב עוז החיים, גם מרעננותו של החול, זהו הקודש הנאצה לאיתן, אשר לשד חיים יימצא בו לקום, להתעורר, לחיות ולהחיות. ולהופעת אור קודש עליון מלא ושלם זה, איננו תלויות. טוב. אז הנקודה הראשונה שכאן הרב מדבר היא נקודת השכחה. העולם סובל מפני ששכח את הקודש. והוא יצא מסבלותיו רק ביזכר לו את אשר שכח. והקודש יחזור ויזכר אחרי אשר נשכח. מה זאת שכחה? אז אולי הגדרה נפלאה מאוד שמופיעה בגמרא במסכת חולין. הגמרא אומרת, אמנם בסוגיה אחרת, אבל נוציא משם הגדרה. הגמרא מביאה לכאורה סתירה. הגמרא אומרת כך, כתוב אחד אומר, מסכת חולין, דף כף דלת, עמוד א', מי שרוצה לכתוב מקור. הגמרא אומרת כך, כתוב אחד אומר, בבין 25 שנה ומעלה. כלומר, אותם הלוויים שעבדו במשכן, מאיזה גיל הם עבדו במשכן? מגיל 25. שנאמר בבין 25 שנה ומעלה. וכתוב אחד אומר, מבין 30 שנה ומעלה. אומרת הגמרא, אי אפשר לומר 30 שכבר נאמר כ"ה, 25, ואי אפשר לומר כ"ה שכבר נאמר 30. אם כן, תחליט, מתי הלווים התחילו לעבוד במשכן? מסקנת הגמרא, כיצד? כ"ה ללמוד ו-30 לעבודה. כלומר, בגיל 25 נכנסו הלווים לפקולטה ללוויה, ואחרי 5 של לימוד הלכות לוויים, נקרא לזה ככה בבית המדרש, אחרי 5 הלכו לעבוד בגיל 30. אם כן, בגיל 25 ללמוד, בגיל 30 לעבודה. אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו 5, שוב אינו רואה. כלומר, אם תלמיד יושב בישיבה, בבית מדרש, 5, ולא רואה סימן יפה במשנתו, אינו רואה, שוב אינו רואה, ולכן צריך כנראה לשנות את המיקודים של הדברים. לא את המיקוד העקרוני, הערכי, הרעיוני, אלא את המיקוד הטכני. מהם מביאה הגמרא דעה שנייה, רבי יוסי אומר, ג', טוב, 3. מה נקרא תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו? אז הייתי אומר, תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו, זה אדם שה-IQ שלו, הוא לא מי יודע מה, ולכן הוא לא מבין מה שלומדים. או הייתי אומר, אדם שיכולת הריכוז שלו, יכולת ההתמדה שלו, יכולת חלשה, הוא לא מסוגל לשבת על הכיסא. או הייתי אומר, אדם שמשהו לומד, זה לא בא לידי ביטוי בחיים שלו. הרבה הסברים אפשר להסביר מה זאת אומרת לא ראה סימן יפה במשנתו. מה נקרא לראות, לא לראות סימן יפה? אומר רשי, דבר מוזר ביותר. מה זה לא ראה סימן יפה במשנתו? אומר רשי, שלא ראה סימן יפה, לומד ושוכחו. הנה, הגענו לסוגת השכחה. לומד ושוכח. אם כן, אדם שלא רואה סימן יפה במשנתו, זה אדם שלומד ושוכח את מה שלמד. שאלה. וכי רשי לא לקח בחשבון שאולי אותו אדם שלומד ושוכח כנראה לא מספיק חזר על מה שהוא לומד ולכן הוא שוכח, אלא ברור שרשי לקח את זה בחשבון. כלומר, ברור שמדובר על אדם שלומד ושהוא חוזר, הלומד ואינו חוזר כזורע ואינו קוצר, ולמרות זאת הוא שוכח. אז על האדם הזה שלומד ושוכח, עליו אמרו חכמים, לא ראה סימן יפה במשנתו. אבל במחילה מכבוד רשי, עדיין לא הבנתי את רשי. לכאורה, IQ זה לא ספרה יותר חשובה מאשר שוכח. יכולת התמדה וריכוז זאת לא ספרה יותר חשובה. יכולת הפנמה, אולי זאת הסברה, לא ראה סימן יפה במשנתו, הייתי אומר, זה אדם שלומד תורה, אבל התורה לא חיה בקרבו. הוא לא בא שמח לבית המדרש. זאת סברה לכאורה הרבה יותר פשוטה. למה רשי מכניס אותנו פה לכאורה לאיזושהי פינה? לומד ושוכחו. אלא כנראה שרשי רוצה ללמד אותנו כאן יסוד גדול. יסוד נפשי גדול, רוחני גדול. שדבר שהוא במהותו של האדם, הוא לא שוכח אותו לעולם. כמו שאמרנו הרבה פעמים, אדם לעולם לא שוכח את עצמו. מישהו שכח פעם את עצמו? אין דבר כזה. אדם לעולם לא שוכח את האנשים הקרובים אליו. אז אם אתה פועל פעולה, למשל כמו פה, לומד בבית המדרש 5 שנים, וכמובן עם ה-IQ המתאים, כל אחד יש לו את ה-IQ המתאים, וכל אחד לפי כוחו, ועם ההתמדה והריכוז, ועם החזרות, ועם ההפנמה, וכל מה שאמרנו מקודם, ולמרות זאת האדם הזה לומד ושוכח, זה מגלה, השכחה כביכול החיצונית, הטכנית מגלה, שבעצם האישיות, מרכז האישיות של האדם, זה לא צריך להיות לימוד תורה. אז הוא יקבע איתים לתורה, יהיה אדם ירא שמיים, בן תורה אמיתי, תלמיד חכם קטן בקביעות שהוא יקבע, ואדם שחי ערכית, אידיאולוגית את ערכי התורה, אבל מרכז עולם המעשה שלו יהיה מרכז אחר. כדי להגיע, דרך אגב, כדי להגיע להחלטה הזאת, האם אני צריך להישאר בבית המדרש, או צריך לצאת מבית המדרש, צריך לשבת לפחות 5 שנים בבית המדרש. כלומר, שלא תהיה פה, שלא ניקח את המסקנה, בלי הדרך להגיע למסקנה. המסקנה היא, אם לא ראינו סימן יפה. אבל כדי להגיע בכלל לאפשרות בדיקה להגיע למסקנה הזאת, אז צריך לשבת תקופה משמעותית בבית המדרש. לא רוצה לקצוב 5 שנים, כי יש דעה של רבי יוסי 3 שנים. אבל כנראה צריך זמן משמעותי מאוד, שבו האדם מתמקד מיקוד אמיתי, מפנה את עצמו מדברים אחרים, ברמה הנפשית, ברמה המעשית, הטכנית, הפעולתית, כדי לבדוק באמת האם הוא רואה סימן יפה במשנתו, כלומר, האם הוא לא שוכח את לימודו במובן הפנימי של הדברים. לא רק במובן הטכני, שאם הוא זוכר או לא זוכר, אם הוא יודע לכתוב את זה על דף או לא. למדנו מכאן, שדבר שהוא עצמיות האדם, לעולם אין לו שכחה ממנו. דבר שהוא לא עצמיות האדם, יכול להיות שהוא ישכח. עכשיו, היות ולמדנו כבר בתחילת הדברים, בתחילת השנה, שהקודש הוא מקור החול. האם אפשר באמת לשכוח את הקודש? לא. אם כן, מה שהרב כותב כאן, העולם סובל מפני ששכח את הקודש, זאת לא שכחה במובן הרגיל. כלומר, זאת שכחה במובן של התוצאה, במובן החיצוני. כלפי חוץ נראה שהעולם שכח את הקודש. הראיה, שהוא לא, הקודש לא מניע אותו. הקודש הוא לא מה שממנו האדם יוצא, השאיפה שאליה האדם שואף, והפעולה שאותה האדם פועל, היא לא לכאורה שייכת אל הקודש כלפי חוץ. אבל מצד האמת, לעולם אי אפשר לשכוח את הקודש. לכן כשהרב אומר, העולם סובל מפני ששכח את הקודש, המשפט הזה הוא חייב לבוא עם המשפט הבא, והקודש שיחזור ויזכר, אחרי אשר נשכח. מאיפה לרב שהקודש יחזור ויזכר? אולי אחד ושלום הקודש שכח? מאיפה לנו הוודאות? שהקודש יחזור ויזכר. אולי באמת הקודש ישכח? תשובה, דבר שהוא עצמי, דבר שהוא מהותי, דבר שהוא יסוד הכל, אין סיכוי שישכח, כי הוא החיים. כמו שהאדם לא יכול לשכוח את גופו, ככה האדם לא יכול לשכוח את נשמתו. כמו שהאדם הכללי לא יכול לשכוח את גופו, כלומר עם לעולם לא ישכח את ביטחונו, את כלכלתו, כך עם לעולם לא ישכח את נשמתו. כמו שהאנושות לעולם לא תשכח את יצר החיים שלה, הפיזי, יצר החיים פיזי שלה, כך לעולם לא תשכח את יצר החיים הרוחני שלה. לכן השכחה הזאת יכולה להיות רוב ההיסטוריה. רוב ההיסטוריה יכולה להופיע מציאות של קודש שכוח. אבל לא שכוח במובן העצמי, שכוח במובן החיצוני, במובן התוצאתי. לכן גם אדם כלפי עצמו באופן אישי, וגם עם ישראל באופן לאומי, וגם האנושות כולה באופן כלל עולמי, למרות שכלפי חוץ אנחנו לפעמים יכולים חס ושלום להגיע למצב של ייאוש, שכביכול מקור החיים נשכח מאיתנו. הקודש נשכח? הוא לא נשכח באמת. כלפי חוץ יש לו תופעות של שכחה. אבל מצד האמת הוא לא נשכח. לכן העולם סובל מפני ששכח את הקודש. וגם אם השכחה הזאת היא שכחה חיצונית, היא שכחה לא עצמית, היא שכחה בתוצאות ובפעולות, אבל לא במהות, לא בשורש הדברים, השכחה הזאת גורמת סבל גדול. כי בעצם במקום שמה שיניע את החיים יהיה הקודש, ומהמשקפת של הקודש נשקיף על החול, החול, נראה בהמשך, יתנטרל, יתנתק מהקודש, מסוגי הקודש השונים, והרב יזכיר פה שניים, תכף נראה, וכביכול החול פועל באופן עצמאי, באופן אוטונומי. אבל העולם סובל מפני ששכח את הקודש. והוא יוצא מסבלותיו רק בהיזכר לו את אשר שכח. בזוכרו את הקודש. דרך אגב, עכשיו אני נזכר תוך כדי תנועה, שהרב כותב באורות באחת הפסקאות, שהשכחה של הקודש מופיעה בשני המהלכים ההיסטוריים הכי חשובים של העת האחרונה, שהיא ברמה התמציתית של כלל ישראל, הציונות, והיא ברמה הכלל עולמית, תנועת ההשכלה. כלומר, הציונות שכחה את הקודש, והמדע שכח את הקודש. אומר הרב, ושני זרמי החיים האלה סובלים בעצם מאותה מחלה, של איבוד הערך הערכי, המוסרי, האידיאולוגי, שמניע את הכל ולמטרת הכל הכל שואף. ולמטרה הערכית המוסרית הזאת הכל שואף. אומר הרב, כמו שהציונות שכחה את אלוהיה, חס ושלום, כל זה כלפי חוץ, כך המדע שכח את אלוהיו. וכל תנועת התשובה, אומר הרב, זה להחזיר את, 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 את האלוהות, נקרא לזה ככה, אל הציונות ואל החוכמה, אל המדע. אני רוצה לקרוא את זה ברשותכם. זה חשוב מאוד. כדאי לכתוב את המקור. בספר אורות ישראל, האמת שדיברנו על זה פעם, אני נזכר. ספר אורות ישראל, פרק, ספר אורות, אורות ישראל, פרק זין, פסקה י' זין, ואנחנו קוראים פסקה י' זין, זה בעמוד קוף סמך ה' קוף סמך וב, אנחנו נתחיל בקוף סמך ה', אבל הנקודה שאנחנו מחפשים זה בקוף סמך וב. אני קורא, אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה כללית, על דבר תחייה לאומית כללית, של כלל ישראל, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. כלומר, המהלך, מהלך התשובה של כלל ישראל חייב לעבור דרך מהלך תשובה של כל אדם פרטי. לכן, אם לא תהיה תשובה פרטית של כל אדם, אז גם המהלך של התשובה הכללית, החזרה של עם ישראל לארצו ובעניין מדינתו, עם כל מה שזה אומר, יהיו בו עיכובים קשים, כפי שאנחנו רואים היום, הדברים נכתבו לפני 100 שנה, היום פשוט זה עובדה. זאת מציאות, כלומר, אין פה מה להתווכח. אנחנו רואים את המציאות שכשאין תשובה ברמת היחיד, אז גם המהלך הכלל ישראלי, שהוא תשובה כלל ישראלית לארץ ישראל, המהלך הזה נתקע. לא רק שהוא נתקע, אלא המהלך הזה יש בו כל מיני רעיונות מחודשים, שכביכול הולכים להרוס חס ושלום, לא יקום ולא יהיה, אבל הולכים להרוס את המהלך הזה עצמו, וכו'. לכן אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. ועל כן, תחיית הנשמות הפרטיות, שכל אחד מאיתנו, בתללי תחייה אמיתית, של תורת ארץ ישראל, הרי חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. זה מה שיעכב את גאולת העולם, גאולת ישראל וגאולת העולם. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה, היא מונחת עמוק בלב הקדושים, המאמינים בתמימות לב אשר לא נתקו כפות רגלי מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם ממקור החיים העליונים. עכשיו הנקודה שמענת אותנו. אמנם אתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, כשהתחיל תהליך הציונות, מהלך הציונות, כלומר, התחייה הכלל ישראלית ברמה החילונית שלו, אמנם אתה, כאשר התור, הזמן, התקופה, הערך, של התחייה הלאומית בכללותה לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להעמיד מצבי נפש כאלה, שיובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית, לתחייתה של האומה בכלל. כלומר, מכון מאיר, זה מה שצריך להיות בכל עם ישראל, בארץ ישראל ובגולה. זה פשוט. ככה זה צריך להיות. וכשכל אחד מחיה את עצמו בתלי תחייה פרטית, המשקפת שמעניינת אותו, שמנה הוא מסתכל ולשם הוא שואף, היא משקפת הכלל. אומר הרב, הנה המשפט שלנו, וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה. כלומר, מה שנשתכח ממנהיגי הציונות העיונית והמעשית, זאת תחיית הנשמה הכלל ישראלית והפרטית ממקור הקודש. אומר הרב עוד פעם, וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כי יכול אפשר לחזור לציון בלי תורה, בלי רת שמיים, כמו שנשתכחה דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. כמו שהציונות שכחה את אלוהים כלפי חוץ, גם המדע, הטכנולוגיה, מה שקוראים היום האוניברסיטה, שכחה את אלוהים. עוד פעם, וזה נשתכח מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כמו שנשתכחה דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית. אומר הרב, וכמו שהתרבות המודרנית בכללה היא סובלת מחשקים באין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, איזה איסורים, איזה נזקים של התרבות, נקרא לזה, התרבות הופעות החול, מדע ותעשייה וטכנולוגיה, אבל כשזה לא נובע מרקי הקודש והמוסר, לאן זה יכול להביא את העולם, את האדם, איזה קלקול מוסרי, איזה קלקול ערכי, איזה מאבקים, איזה נזקים, כמו שאנחנו רואים. אז אותו דבר, המחלה הזאת של שכחת השם, שגורמת למחשקים באין שיעור וסבל נורא לתרבות המודרנית, אותו דבר, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית, גם הציונות. לכן הוא אומר הרב, החלוצים באמת, הם לא אלה שמייבשים את הביצות רק ברובד הפיזי, כדי למנוע את המלאריה וכדומה, אלא והחלוצים של התחייה באמת, אלה שמבינים מה חסר בתחייה, הישראלית התמציתית ברמה האיכותית, והכלל עולמית הכמותית ברמת השכל האנושי, והחלוצים של התחייה באמת, מוכרחים הם לעסוק באלו שתי העבודות ביחד. כלומר, תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, לגלות יראת שמיים, תורה, קודש, בתוך התפתחות חיי החול, במדע, בתעשייה, בטכנולוגיה וכו', ומצד שני וביחד, ותחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. כלומר שכל מהלך הציונות הלאומית יופיע בערכו המקודש. מאוד מעניין שביחס לתחיית הקודש במדע, הרב קורא לזה שכל אלוהי. ביחס לתחיית הקודש בציונות, הרב קורא לזה נשמה אלוהית. החילוק הזה הוא חשוב. עוד פעם, והחלוצים של התחייה באמת, מוכרחים הם לעסוק באלו שתי עבודות ביחד. תחייתו של השכל האלוהי בתוך המדע המעשי לכל מחלקותיו, ותחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. אם כן, הקודש נשכח מן החול. באיזה רבדים זה יופיע? בפרט ובכלל. באיזה תחומים? גם בתחום הלאומי, הכלל ישראלי, וגם בתחום הכלל אנושי, מדע, טכנולוגיה וכו'. ויבוש הביצה שצריך לייבש, זה ייבוש שתי הביצות האלה. זה בעצם מרכז העבודה שלנו. וזה תלויה כל גאולת העולם וגאולת ישראל. לכן אומר הרב, העולם סובל מפני ששכח את הקודש. והוא יצא מסבלותיו, הנה זה המחשקים לאין שיעור, והעולם סובל כמו שקראנו עכשיו, רק בהיזכר לו את אשר שכח. ומי מבטיח לנו שהוא יזכור? כי זה עצמיות החיים. עצמיות החיים זה הקודש. בזכרו את הקודש. מי רצה לומר משהו? הרימו פה אצבעות מקודם. כן, בבקשה. ככה נספיק לשתות. עוד פעם, מההתחלה, מה אתה אומר? תשובה, בוא נענה. ספר אורות אמרנו הרבה פעמים. ספר אורות זה ספר של קודים. לכן הרב לא מתאר את השלבים השונים שיופיעו פה. הרב מתאר בספר אורות במקומות אחרים את שלביות הופעת הגאולה. והרב כותב בהרבה מקומות, לפי מקורות קודמים כמובן, שהגאולה תופיע בתחילתה בצורה חילונית. כלומר, התפתחו פה שני זרמי החיים של ציונות ומדע וטכנולוגיה, כששם השם, בהתחלה, לא יהיה שגור בפי מי שיפעל את הפעולות האלה. לא בעם ישראל ולהבדי לא באומות העולם. אבל יופיעו שלבים שונים בהמשך, שלאט לאט, בצורות כאלה ואחרות, מסיבות כאלה ואחרות, חלק עסקנו בזה כבר, הקודש יהיה חייב להופיע. הרב כאן אצלנו בפסקה מתאר את המציאות העובדתית, ומתאר את הפתרון. הוא לא מתאר איך יופיע הפתרון, מה יהיו שלבי הפתרון, איזה מחירים נשלם עד שהפתרון יגיע. הרב מדבר עקרונית, העולם סובל לפני ששכח את הקודש, והוא יוצא מסבלותיו כשיזכור את אשר שכח. האם ודאי לנו שיזכור? ודאי. מה יהיו השלבים של הזיכרון הזה? ותתה השלבים שלו, זה כבר פרטי. אבל הקודש ודאי יופיע בסוף. גם באמצע הסוף. גם אחרי ההתחלה. הוא יופיע, הנה כל אחד מאיתנו שיושב פה עכשיו. הוא ההוכחה שזה נכון. שכחנו את הקודש והקודש חוזר. ברוך השם. טוב, בואו נתקדם. והקודש שיחזור ויזכר, אחרי אשר נשכח, וברור לנו שהוא יחזור ויזכר, כי זה מקור החיים, כמו שראינו בגמרא בחולין, את עצמיות האדם, האדם לעולם לא שוכח. לכן אם הוא שוכח זה מראה שזה לא חלק מהעצמיות שלו. והקודש שיחזור ויזכר, אחרי אשר נשכח, לא יהיה אותו צביון של קודש, שהוא יכול להיות אחד משניים, במאבקו עם החול, ולכן החול לא מוכן לסבול אותו, והחול נאבק בו. או שהקודש נאבק בו. לא יהיה אותו צביון של קודש, נקודותיים, א', העומד באיבה עם החול, לא קודש, שהוא כביכול קו מקביל, שאין לו שום קשר ושום שייכות אל החול, זה לא הקודש שיגל את החול, כי לקודש הזה אין שום נקודת השקה עם החול, אין שום הערכה כלפי החול, הוא לא מבין שמקור החול הוא בעצם הקודש. ולכן הקודש הזה שמתנקר ורואה בחול זרות, מעיסות, חוסר ערכיות, חוסר טוב, חוסר תועלת בו, הקודש הזה לא הוא זה שיגל את החול, כי אין שום נקודת השקה חיובית בין הקודש לבין החול, אלא הקודש הזה רואה בחול אויב. לא רוצה להגיד שזאת החרדיות, אבל החרדיות נגיד של פעם, או חלק מהחרדיות של פעם, שהיא לא תוכל לגול את החול, כי היא לא רואה בחול ערך, עקרוני, רוחני, ערכי, קודשי, זה מצד אחד. והקודש שיחזור ויזכר אחרי אשר נשכח, לא יהיה אותו צביון של קודש העומד באיבה עם החול, העומד בשנאה, במלחמה, במאבק, וגם ודאי לא אותו קודש, ולא קודש כזה המשתעבד אל החול, ונעשה לו כלי שרת. ולא קודש כזה שמרוב למצוא חן בעיני המציאות, קוראים לזה היום פלורליזם, אז הוא מכופף את עצמו, את עצמיותו אל מול החול. והוא מעגל את הפינות כדי להסתדר עם החול. לא הקודש הזה יגל את החול, ולא הקודש הזה יגל את החול. הקודש שיגל את החול זה לא הקודש שמתנקר לחול ורואה באויב, ולא הקודש שמשתעבד לחול ורואה את החול כביכול, כאדונו. נגיד את זה ככה. אני חייב להגיד אולי עוד משפט אחד. יש לנו כלל גדול בהלכה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כלומר, אדם שהוא אסור, שהוא קלו, נגיד, חד ושלום, נגיד שאני הייתי עכשיו קשור כאן לכיסא, נגיד שהקשרים הם מספיק חזקים, אני לא הייתי מסוגל לשחרר את עצמי מהכבלים האלה, מהזיקה הזאת. אלא מישהו אחר, נגיד משה, היה צריך לבוא ולשחרר אותי מהמאסר שלי. כלל גדול, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורי. מבחינה רוחנית, עכשיו אני משאל, אם אתה רוצה לגאול ערך מסוים, חייב לבוא ערך שהוא למעלה מהערך הזה. יש לו מצד אחד נקודת השקה לערך הזה, אבל מצד האמת הוא למעלה מהערך הזה, כדי שהוא יוכל באמת לגאול את הערך הזה. לכן הקודש שיגל את החול, זה לא הקודש שלא רואה שום ערך בחול, וזה בטח לא הקודש שרואה את עצמו כשווה לחול, או אפילו שרת של החול. אלא זה חייב להיות קודש שרואה את עצמו למעלה מן החול, אבל יש לו נקודות השקה וקשר ושייכות והערכה אל החול, שהוא נמוך מן הקודש הזה. לכן מי שיגל את החול, זה דווקא הקודש שמחובר אל החול, אבל דווקא הקודש שהוא למעלה מהחול. לא הקודש שמנוכר לחול, כי אין שום נקודת קשר ושייכות, ובית לא קודש שהוא רואה את עצמו כשווה לחול. לא זה הקודש שיגל את החול. כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. דרך אגב, הרב קוק בעיניי, אני לא רוצה להתפזר יותר מדי, במשפט אחד, הרב קוק בעיניי כותב, על פי גמרא במסכת שבת, אני אומר את זה בזהירות ובעדינות, שהתופעה שאנחנו רואים, שלמשל הערבים של היום, הגמר שם דנה בבני אחורי, הערבים של היום כביכול יותר מחוברים לאדמה בפועל מאשר עם ישראל. הם מוכנים לעבוד עבודות חקלאיות קשות, עבודות בניין קשות. הם מוכנים כביכול כפי חוסן, זה נראה ככה להילחם על כל שעל אדמה. נראה שכביכול הם מחוברים יותר מאיתנו לאדמה. אומר הרב, זה בדיוק מה שיגלה שבסופו של דבר הם ינושלו מן האדמה. הגמרא שם אומרת, אולי כן כדאי להזכיר זה, איזה משפט, שמי שישב בארץ ישראל, אלו בני אחורי, כך אומר הפסוק, יושבי הארץ. שאלת הגמרא, וכי בני אחורי יושבי רקי ענינו? את יושבי רקי ענינו? הם יושבים ברקיה? מה צריך להגיד בני אחורי יושבי הארץ? פעם ראית אנשים שגרים ברקיה? ברור שהם הם, הם, הם גרים בארץ. אלא אומרת הגמרא, שלושה פירושים, נזכיר שניים. בני חורי, למה הם נקראו בני חורי? שידעו להריח את הקרקע, חורי מלשון ריח, ועל פי הריח של האדמה ידעו להתאים את סוג הקרקע לסוג הצומח. למשל, הם היו לוקחים גפן, היו מריחים את האדמה, על פי הריח של האדמה, היו יודעים להתאים את הגפן לאדמה או לא להתאים אותה. זה נקרא בני החורי, שידעו להריח את הקרקע. עד כדי כך, לכאורה לפי זה, הקשר שלהם עם האדמה הוא עמוק או לא? עמוק מאוד. הם כל כך התחברו לאדמה, עד שידעו ליצור את היחס הנכון בין צומח לקרקע, בין צומח לדומם, על פי חוש הריח. איזה הכרה. מצד שני, אומרת הגמרא, למה נקראו בני חורי? שנעשו בני חורין מנכסיהם, שנושלו מהקרקע. אומר שם הרב בעניה, היא גופה. לכל השני הפירושים האלה נראים סותרים אחד השני. לפי הפירוש הראשון, ידעו להריח את הקרקע, תראה איזה קשר לקרקע. לפי הפירוש השני, נעשו בני חורין מנכסיהם, תראה, הם נושלו מהקרקע, אז אין להם קשר לקרקע. נו, איך נסדר את העניינים? אומר שם הרב בעניה, היא גופה, זה בדיוק העיקרון שלנו עכשיו. דווקא מי שיודע להריח את הקרקע, זה מראה שהוא יותר מדי שייך לקרקע. ודווקא מי שיודע להיות, דווקא מי שיותר מדי שייך לקרקע, זה מראה שהוא לא יכול לגאול את הקרקע. כי צריך כוח שיבוא למעלה מהקרקע, שיגאל את הקרקע. ולכן בני ישראל, אנחנו, עם ישראל, שאנחנו קצת למעלה מן הקרקע, אנחנו לא נקראים משפחות האדמה. אומר שם הרב, הגויים נקראים משפחות האדמה, כי מדרגתם היא אדמה. הם נקראים גויי הארץ. אנחנו לא נקראים גויי הארץ, אנחנו לא שייכים לגוף, לגבייה ולארץ. אנחנו מעל הגבייה, מעל הארציות, מעל האדמה. אז כלפי חוץ יראה בצורה היסטורית, שדווקא הם שייכים יותר אל האדמה. הם בני חורי, שמריחים את הארץ. אבל מצד האמת, לא הם אלה שיגלו את הארץ. כי הם, לא ש... כי הם שבועים באותה קומה. הנה העיקרון שלנו, שמי שיגאל מציאות, מי שיכול לגאול מציאות, זה דווקא מי שיש לו נקודת השקה למציאות, אבל הוא למעלה מהמציאות. הוא לא באותה המציאות. דרך אגב, העין היה הזה, פתר לי לפני הרבה שנים, קושיה שהפריע לי הרבה מאוד שנים, שאיך יכול להיות שבאמת אתה רואה לכאורה שהערבים יותר קשורים לארץ ישראל מאיתנו, חס ושלום. איך זה יכול להיות? כזאת מסירות, כזאת נאמנות. אלא זה בדיוק הנקודה. הם קשורים ברובד החיצוני, ברובד הטכני. הם שייכים אל מדרגת האדמה, משפחות האדמה. ולכן מבחינה היסטורית תהיה תקופה שבאמת הקשר שלהם אל האדמה יהיה כלפי חוץ ייראה כיותר חזק. אנחנו נהיה מוכנים לוותר, והם לא. אבל מצד האמת, דווקא זה שאנחנו מסוגלים, או שאנחנו חושבים על פוטנציאל לוותר, זה מגלה שאנחנו למעלה מהאדמה, ובסופו של חשבון, זה מה שיגל את האדמה. אני הייתי רוצה לקרוא את הדבר הזה. אם תרשו לי רגע. שבת ב' אין פה. הנה השבת ב'. יש. תודה רבה. מי שרוצה לכתוב עמוד אין היה, הסוגיה מתחילה באין היה, קודם כל גמרא שבת דף פי היי, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ. האין היה שאנחנו מחפשים, זה בהמשך הסוגיה, אין היה שבת בית עמוד 166, פסקה י' א'. אני קורא משפט אחד. אני חושב שבאמת זה יכול לפתור לנו איזו קושייה שמטרידה אותנו לפעמים. רבה חבר יעקב אמר, חורי שנעשו בני חורין מנכסיהם. אחרי כל הקישור הזה אל הארץ, של בני החורי שידעו להריח את הארץ, את הארציות, את החומר, את האדמה, אני מדלק טיפה, אינם היסוד שיש הקיום, אינם היסוד של הקיום ליישוב הארץ התכליתי. הם לא יכולים להגיע ליישוב הארץ ברמה התכליתית שלו. ואינם כי משמשים בתור מעבר להוריש לבני אדם יותר מפותחים, שהרוחניות יותר פועלת עליהם, עם ישראל, עד שהם עולים במעלות האדם. עכשיו המשפט שלנו. אף על פי שבני ישראל, הבני אדם יותר מפותחים, יותר רוחניים, שלא שייכים אל האדמה במדרגת האדמה, אף על פי שאינם יכולים מצד יתרונם, אנחנו, עם ישראל, להיות כל כך קשורים אל הקרקע, כאלה בני שעיר אחורי. הם כביכול נראים כלפי חוץ כיותר קשורים אל הקרקע. מכל מקום, הם האחרונים, כלומר עם ישראל, אינם המנצחים. ואותם עבדי הקרקע, שידעו להריח את הקרקע, בני אחורי, מתגרשים ונדים ממנה, ונעשו בני חורין מנכסיהם. עוד משפט אחד. ומוכח הדבר שלא יישאר האדם בשיקורו הארצי. ואם באו נפשות ירודות לעולם, למה נוציא אל הפועל זה השימוש המוכח של האדמתיות של האדמה? לא הם יהיו העם היורש את הארץ ומנחילה לדורות הבאים. כי אם הם ישמשו בתור יסוד תחתיתי שהבניין היותר עליון ויותר מפואר מאבני היסוד אליו ייכון. הנה עכשיו המשפט שלנו. כי כל אשר יעלה האדם, ככל שאדם יותר מתרומם, יוותרו חושיו מלשון יתר, יוותרו חושיו מהקשר האדמתי ויעלה אל על. ומעבר לקשר עם האדמה. לחוש הרגשות עדינות עד בואו אל מקדשי אל, שהיא המגמה העליונה. ודווקא על ידי העליוניות המוחלטת, דווקא מפני שאנחנו למעלה מהאדמה, יירש ארץ. נוכל באמת לרשת את האדמה. אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז אותו דבר, הקודש שיגל את החול. זה מצד אחד קודש שיש לו שייכות אל החול, אבל מצד שני זה קודש שהוא למעלה מלחול. אני אומר את זה בשפה הכי פשוטה שאני יכול להגיד. לא התפיסה החרדית, לא כולה חס ושלום, אבל לא התפיסה החרדית שרואה בחול אויב תיגל את החול, ולא התפיסה פלורליסטית שכביכול מאוד מאוד מעריכה את החול ומעצימה את החול ונותנת את הכבוד הכי הכי מכובד לחול, לא היא זאת שתיגל את החול. יוצא הפוך על הפוך בדיוק. שנראה לנו שמי שיגל את החול זה מי שמתמכר לחול ומשועבד לחול, וזו בדיוק הטעות. מי שיגל את החול זה דווקא הקודש שמעריך את החול, אבל שם את עצמו למעלה מהחול. נקודה מאוד מאוד חשובה. מי שיגל את האוניברסיטה זה לא האוניברסיטה, זה הישיבה. זה מי שיגל את האוניברסיטה. בלי זזל וחוכמות החול. אבל רק הקודש יכול לגול את החול. כן, רצית לומר משהו. בבקשה.
השיעורים הקודמים אמרת שלפעמים החול מניע את הקודש.
לפעמים?
החול מניע את הקודש.
זה נראה עוד מעט, זה ממש בהמשך השורות האלה. אנחנו נראה בהמשך. הקודש ביסודו הוא מניע את החול, אבל הקודש לפעמים, מכל מיני סיבות שדיברנו עליהם, הוא לפעמים נחלש, והוא צריך לקבל איזשהו תוקף, איזשהו חוזק, איזשהו אומץ, מה שהרב קורא, מהחול, כדי שהקודש יופיע בצורתו יותר שלמה. הנה, זה בדיוק המשך הפסקה. טוב, בואו נתקדם. אני חוזר שוב מההתחלה. העולם סובל מפני ששכח את הקודש. אבל כמו שאמרנו, לא שכחה עצמית, אלא שכחה חיצונית. והוא יצא מסבלותיו רק ביזכר לו את אשר שכח בזוכו את הקודש, וברור לנו שהוא יזכר, שהוא יזכור את זה. והקודש שיחזור ויזכר אחרי אשר נשכח, לא יהיה אותו צביון של קודש העומד באיבה עם החול, או אפשרות ב', ולא קודש כזה המשתעבד אל החול ונעשה לו כלי שרת, חס ושלום. לא קודש נבדל, ולא קודש זהה, או אפילו נמוך מהחול. אלא קודש של חירות, קודש של גודל. דווקא מישהו למעלה מהחול יוכל לגול את החול. לא לזלזל בחול, אבל לתת לחול את מקומו, את ערכו. צריך להבדיל בכלל הבדלה עקרונית. המדע מפתח כלים ואמצעים לבניין העולם. בסדר, בסדר גמור. מחשבים זה חשוב, מטוסים זה חשוב, כל זה חשוב. אבל כל זה בסופו של חשבון, כלים ואמצעים למהויות ותכנים וערכים. לא נחליף את הכלים ואת האמצעים למהויות. בשום פנים ואופן. לא באנו לעולם להמציא מחשב, גם לא להמציא מטוס. לא בשביל זה באנו לעולם. המטוס יעזור לנו, המחשב יקדם אותנו. למה אתה צוחק? אתה מבין למה אני רומז? לא, אוקיי. יש כאלה שמבינים. אלא הקודש הוא למעלה מזה. לא המטוס הוא תוכן העולם. מהויות וערכים ותכנים הם תוכן העולם. לכן צריך להבדיל בין תוכני לבין טכני. כל משהו טכני, טכנולוגיה, חשוב מאוד. אבל כטכני, בלבד. כל משהו תוכני, הוא ייתן את הערך, את התוקף, את החשיבות, את המטרה, את השאיפה, את הגודל, את המסר, את הערך, את הכיוון, את כל מה שצריך להופיע פה. לכן לא יהיה הקודש שיגל את החול, לא יהיה אותו צבעון של קודש שעומד באיבה עם החול מצד אחד, ומצד שני לא קודש כזה שהמשתבד אל החול ונעשה לו כלי שרת. איך הרב ככה מתבטא ביטוי ככה עוקצני? כלי שרת. כלי שרת זה ביטוי של כלי המקדש. כן, אז לא כלי המקדש יהפכו להיות השרתים של החול, אלא קודש של חירות. קודש העומד בצביונו. לא מאבד את עצמותו, את עצמיותו. קודש גאה. קודש עם גב זקוף. קודש שיודע את ההבדל בין טכני לתוכני, בין מהות לכלים, לאמצעים. לא רוצה להגיד קודש גאוותן, כי המילה גאוותן היא לא מתאימה, אבל קודש גאה, קודש שיודע מהו, ומהו החול, ומהו היחס ביניהם, וכו'. וכמה חשובה הרמוניה בין שניהם, אבל מהמקום הנכון, לא מהמקום המשועבד. רועד לו הפופי כשהוא צריך להצדיק את עצמו, חס ושלום. אנחנו לא צריכים להיבהל מחוכמה. תלמיד חכם לא צריך להתנצל למה אין לו תואר פרופסור. הוא לא צריך את זה. אולי הוא כן צריך את זה, אבל לא בזה זה תלוי. אני מחדד את הרמזים, זה כמו בחידה ברדיו, לפעמים נותנים עוד כמה רמזים. אז אני מחדד את הרמזים למה אנחנו חותרים. זה רמז בית היה. הבנת, משה? הבנת. אל הקודש של חירות, קודש העומד בצביונו, והולך קוממיות. אבל אם זה, איזה יופי. איננו פוגע את החול, חס ושלום, אנחנו מאוד מעריכים את החול. חוכמה בגויים. תאמין. את הצורך של החוכמה לבניין העולם, תיקון העולם. אבל אם זה איננו פוגע את החול, ואיננו לוחם בו, כי אם שואף לאדנו ולקדשו. כמו שדיברנו הרבה פעמים, והרב חזר על זה בפסקאות האלה, הרבה פעמים נראה גם בפסקה הזאת. החול ייתן לקודש את האומץ, את החוזק, כמו שאמרנו פעם, אדם ובהמה תושיע השם. בהמה זה הצד הבהמי שבאדם, אדם זה הצד האלוהי שבאדם. הבהמיות יש בה חוזק, יש בה תוקף, יש בה עוצמות. לא יודע אם ראיתם פעם שור דוהר או סוס דוהר. הם דוהרים, אין להם מעצורים, אין מעכבים, זה קדימה יסתער, זהו. אז החוזק הזה, התוקף הזה, העוצמות האלה, את זה הקודש צריך לקחת מהחול, בפרט שאיבדנו את האומץ הזה 2000 שנה בגלות, ודיברנו על זה כבר, והקודש שיצטייר הוא קודש שנבדל מן החול, ואין לו את האומץ הזה. אז לפעמים הוא יצטרך לקחת את האומץ הזה מהחול דווקא. וכו'. אז הקודש ייקח מהחול את האומץ, את התוקף, את העוצמה, אבל הקודש ייתן לחול, לעוצמה הזאת, את העידון שלו, את הכיוון שלו, את המגמה שלו, את המטרה שלו. כי אם שואף לאדנו ולקדשו. מי שיש לפניו את הדף, אז יכול לראות את זה, מה שאמרנו עכשיו, בפסקה, כמה פסקאות, אבל ניקח מקום אחד. תסתכלו רגע בפסקה י' א', מי שיש לפניו את הדף שלנו. פסקה י' א', אי אפשר, אי השלום, סליחה, שבין הקודש ובין החול, הוא האוכל את החיים בכל פה. הרעיונות ונושאיהם מוכרחים הם להכיר זה את זה, עד שכל אחד ואחד יעמוד בגבולו, ידע את ערכו המדויק, וכל אחד ישלים את מה שחסר לשני. מה חסר, מה יש בקודש? מה יש בקודש שאין לחול? מה יש בחול שאין לקודש? אומר הרב, הקודש יעדן את החול, אם כן, העידון, אם אפשר להוסיף, הכיוון והמטרה, את זה ייתן הקודש, על ידי העידון, לחול, והחול יחזק את חוסן הקודש. החול יחזק והקודש יעדן. החול ייתן את העוצמה והקודש ייתן את הכיוון, את הדיוק. כן.
בשל האמון והאצילות,
איך?
האמון וה...
בדיוק, זה קשור לזה, זה קשור לאצילות והאמון, בדיוק. אותו כיוון, כן.
באיזה מקומות אותו קודש בטוח וגאה בעצמו יפגש עם החול? ומה יקרה עם
ה... ברחוב. תרשה לי לענות בצורה של עיתונאי. ברחוב.
ומה יקרה כשהמפגש הזה...
בחנות פלאפל.
אבל הכל...
אני בכוונה מתחמק, נשים לב שאני לא עונה לו.
למה?
אני לא עונה לך. אתה מבסוט מהתשובה?
לא.
גם אני לא. הרי אסף חותר לאנשהו. שאלת השאלה עד הסוף. אסף אומר, אם אתם תהיו שקועים בישיבה, איפה תפגשו את החול? זה מה שאתה שואל. יפה. אז למה אתה מדבר בצורה של סיבוב? תשובה, אנחנו נפגוש את החול ברחוב. אני בכוונה עונה לך כך. אני חושב שאתה מבין את המסר. זה לא שאנחנו מזלזלים באוניברסיטה. זה לא שאנחנו מזלזלים בחוכמות החול, בתעשייה, במדע, בטכנולוגיה, בשום פנים ואופן לא. אבל זה חייב לבוא ממקום של קודש ברור ומבדיל באופן מובדל ביותר. בין קודש לחול, בין תורה לחוכמה.
משם הוא לא יכול לקבל את החוזק, את החוסן.
ממי? מהרחוב?
נפגשתי עם החול בחוב.
מהרחוב?
אין את החוסן.
אין חוסן? מתי הפעם האחרונה נסעת באוטו בכביש, ברחוב?
החוסן.
אין חוסן ברחוב?
הטכנולוגיה לא נמצאת.
לא, אני מדבר על חוסן במובן הכי בהמי שלו. הכי פשוט שלו. מתי הפעם האחרונה מישהו אפשר לך לעקוף אותך? מתי מישהו, סליחה, אפשר לך לעקוף אותו? אתה מכיר את המצב הזה שאתה נמצא באיזשהו מקום ומישהו עושה לך? ואתה נוסע ככה, אין לי זמן, אני ממהר. איזה בהמיות, ראית מה זה? הבהמיות הכי פשוטה נלמדת ברחוב. ראית פעם אדם אוכל פלאפל באמצע הרחוב כשהתחילה נוזלת לו על החולצה? הוא אפילו לא מרגיש אם זה לא נוח. באוניברסיטה זה מופיע בצורה מאוד מעודנת. מדברים אנגלית שם, זה נשמע יפה. ברחוב זה ממש בהמי. למה אתה צוחק מישהו? כי זה נכון. כי זה ממש נכון. זה ממש נכון. אנחנו לא מזלזלים במפגש בין תורה לחוכמה. אבל במקום הנכון, מהמקום הנכון, מהכיוון הנכון. כן.
ומה קורה
כשהחול
במפגש הזה מגיע בצורה תקיפה, בצורה שהיא לא מקבלת, בצורה שהיא בועטת?
אז א', דיברנו על זה, דיברנו על זה גם בשיעורים האלה, גם בבני אמונה, וב', באמת המפגש הזה הוא מפגש מסובך, לכן יש היסטוריה ארוכה כדי ליצור את המפגש הזה. ודיברנו על זה כבר, שיהיו שלבים שונים במפגש הזה. יש שלב שבו הקודש והחול יהיו במלחמה, יש שלב שבו החול יתחיל להבין שבלי הקודש הוא מתאבד. דיברנו על זה קצת. כשדיברנו על במאמר אחדות ושניות, קצת דיברנו על השלבים השונים, שזה יופיע. אבל כאן, כמו שאנחנו אומרים עוד פעם, כאן הרב לא מדבר על השלבים השונים. הוא מדבר עקרוני. כלומר, המפגש בין הקודש לחול יהיה חייב להופיע. אבל הוא יופיע אחרי שהקודש יהיה מה שהוא, החול יהיה מה שהוא, הקודש יתייחס לחול לפי הערך הנכון, החול יתייחס אל הקודש לפי הערך הנכון, ואז יופיע המפגש. טוב, זה לא אומר שעד אז לא יהיה מפגש בכלל. יהיו מפגשים, אבל יהיו מפגשים שהם, כמו שאתה אומר, התנגשויות. אני רוצה להגיד משפט חמור. הלוואי ששומעים אותי, בכל מיני מקומות. הרב כותב באחת האגרות שההבדל בין התורה לבין חוכמות החול זה ההבדל בין הכל לבין האפס. שהתורה זה הכל וחוכמות החול זה האפס. עכשיו אם יורשה לי קצת להסביר את הרב, אני מקווה שאני מדייק נכון, אבל הדוגמה שאני אומר היא מסבירה לי מה שהרב כותב. במקום המילה הכל נכתוב את המילה אחד. התורה היא אחד, השם אחד ושמו אחד. הסתכל בתורה וברא את העולמות, כולל את מקצועות החול, חוכמות החול, והחול הוא אפס. אם האפס מבין שהוא אחרי החול, סליחה, אם האפס מבין שהוא אחרי האחד, החוכמות, חוכמות החול מבינות שהן אחרי הקודש, אז קודם כל נכתוב את הספרה אחת, אחר כך נכתוב את הספרה אפס, מה קיבלנו? עשר, מצוין, עשר בגימטריה קטנה, אחד. אז אם כן, הכל נמצא בתמצית בקודש, והחול הוא נהפך לרקחות וטבחות לתורה. בסדר גמור. אבל אם האפס חושב שהוא לפני האחד, והוא לא צריך את האחד, ואז הוא יכתוב את עצמו לפני הספרה אחת, אז כתבנו אפס אחד. אז האחד נשאר אחד, כי הוא תמיד אחד. השם אחד ושמו אחד, והאפס נשאר אפס. לכן אומר הרב באותה איגרת, כשאנחנו מברכים שלא עשני גוי, בברכות השחר, אנחנו לא מברכים שלא עשני גוי, שלא עשני גוי פרא אדם. או את כדורגל שיקור שותה בירה ברחובות, מתגולל ערום ברחובות. אחרי זה ניצחון של הנבחרת. אנגליה בדרך כלל. אלא שלא עשני קאנט. שלא עשני ניטשה. זה שלא עשני גוי. שלא עשני גוי מהמשובחים שבגויים. למה? כי עם כל הכבוד לחוכמות החול, זה אפס. לא במובן שזה לא שווה כלום. במובן שאין להם את מקור החיים מעצמם. הסתכל באורייתא ברא עלמא. אם כן, ישראל והתורה שבהם הקדוש ברוך הוא הסתכל וברא את העולם, את כולל את חוכמות החול, זה המקור. פעם אני מלמד בכמה מוסדות הנקראים אקדמי. ופעם אחת, לפני הרבה שנים כבר, כשלמדנו את זה באיזשהו שיעור, אז כל כך התפעלנו מזה, שצילמנו את זה פי 500, הגדלנו את זה פי 500, ותלינו בכניסה. כדי שכל פרופסור שמגיע, ידע. שהיחס בין מה שהוא מלמד לבין מה שתורה מלמדת, הוא יחס בין הכל לבין האפס. חיכיתי למכתב פיתורים. הוא עוד לא הגיע עד היום הזה. באמת. מה אני אעשה? הוא לא הגיע. הוא לא הגיע מתישהו. אני חושב שכדאי לקרוא את זה. אני מקווה שנמצא את זה רגע מהר. כל זה אני אומר בעקבות כל מה אני רומז, זה רמז שלישי.
אז זהו, בואו רמזים כבר. רומז את הכפפה.
שורץ את הכפפות מזמן. אתה לא יודע מה אני מתכן הלילה. יהיה ניכר תורתו של אדם אליו בלילה. מקווה שנמצא את זה מהר ברשותכם. הנה מצאנו שטבח שמולה. מי שרוצה איגרת ממדלת, איגרות א', איגרת ממדלת, עמוד ממחת. לא לקנט נשוב. הרב כאן מדבר על היחס בין תורה למדע, קיצור כל מיני דברים, איגרות ממדלת, איגרות א', איגרת ממדלת, עמוד ממחת, פסקה שנייה. לא לקנט, לא לקנט נשוב. כי אם לים סוף, לסיני, ולירושלים, לאברהם, למשה, לדוד, לרבי עקיבא, ולרבי שמעון בן יוחאי, ולכל אהובנו שהם חיינו ומסוס ללבבנו עד ומסוס ללבנו עד עד. אני מדלג משפט אחד. כל מה שהיותר חכמים והיותר מעולים יכולים הם לחשוב, אצל אומות העולם, כבר נמצא באוצרנו בצורה יותר שלמה, יותר עליונה, בתמצית, והעיקר יותר אלוקית. זהו ההבדל שבין האפס והכל. כתוב, מה אני אעשה? עכשיו, ברוך השם, הננו עומדים קרוב אל החוף. אל חוף הגאולה, אל חוף המבטחים, אל חוף ההיסטוריה. הנה, זו, אנחנו, ציונות, עם ישראל חוזר לארץ ישראל, תנועת ההשכלה, העולם הולך וחוזר לגאולתו, חוזר לעצמו, הנה עוד אותו גאולה שלמה האחרונה. עכשיו, ברוך השם, הננו עומדים קרוב אל החוף. הננו יכולים לשאת את דגלנו ברמה, דגל ישראל, כפשוטו. הרוח הטהור והקדוש, הנובע מתוך מקורנו, ים סוף, סיני, ירושלים, אברהם, משה, דוד, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא. הרוח הטהור והקדוש, הנובע מתוך מקורנו, הכניע כבר תחתיו בכוח את כל העולם המוסרי והמדעי. עד שאין אנחנו צריכים עכשיו להתעלם מלהכריז את ניצחוננו. אמנם כמובן הכרוז הזה לא ישמע בעולם, כי ממקור שהתחיל להיות, ממקום שהתחיל להיות נשמע, ממקום שיצא האורה, מהר ציון אפילו יותר חלושי רוח, טוב וכו' וכו'. טוב, יש כאן עוד כמה דברים, אבל העיקרון. זה שלא עשה ניגוד. צריך לקרוא בברכות השחר שלא עשה ניגוד. א',
שלא עשה
ניגוד,
למה
אנחנו מתבדים על דרך השלידה? שאלה טובה. פה נחדד את השאלה, למה שלא עשה אני עבד, שלא עשה אני אישה? אבל זה לא כרגע הנקודה שלנו. ברשותך ידידיה. ברוך אתה השם, לא נמלך העולם, שלא עשה ניגוד. ישראל עלה במחשבה תחילה. וראשית המחשבה היא כל היש במציאות העליונה כוללת את הכלל כולו, כולל האנושות, כולל חוכמת האנושות. בהווייתו היותר תאורה ויותר אצילית. והמדרגה הזאת, שישראל עלה במחשבה תחילה, שישראל קדמו לכל כמו שלמדו בעריכות בשיעור אחר. והמדרגה הזאת, שאין מבלדה במציאות ההתאבות, במהותיותה העצמית, היא עומדת למעלה מכל ברכה ותהילה. כלומר, אני לא יכול להגיד, ברוך אתה השם אלינו מלך העולם שעשה אני ישראל. כי אין מילים לבטות שעשה אני ישראל. מה שעשה אני ישראל זה הרבה למעלה ממילים. אז רק אני יכול להגיד שלא עשה אני גוי. אמנם מה שיש מקום להנחה דיבורית, כלומר להניח לדיבור, או בדבר הירידה של המדרגות, מרום הגובה, או מרום הגובה והתואר, על ידי ההשפלה של משפחות האדמה. הנה, משפחות האדמה. שלא פגע ירידה זו בי, ולא עשה אני גוי. על זה מלא פי תילתך, ברוך השם למחו עולם, שלא עשה אני גוי. כי להגיד מה זה ישראל, אין לנו מילים לבטא את זה. ולהגיד שלא עשה אני גוי, חוכמה, זה אני כן יכול להגיד. ועוד פעם, כל זה, חס ושלום, לא זלזול בגוי. בחוכמה בגויים תאמין. בחשיבות של החול לבינן העולם. אבל כשהוא יודע את מקומו המדויק, בין הכל לבין האפס. הנה, זה המשפטים הבאים. הננו הולכים, בואו נסיים אולי את הפסקה הזאת היום נספיק, הננו הולכים ונטבעים במעמקי החול. התלהבנו יותר מדי מהחול. החול שכח את הקודש. כי לכאורה נראה לו שהוא מסוגל להסתדר בלי הקודש. לכן אומר הרב, מצד אחד החול צריך להיגאל, מצד שני צריך מאוד לשים לב לא לטבוע בתוכו. הננו הולכים ונטבעים במעמקי החול, זה כמו חס ושלום, בתוך ביצה כזאת, שוקעים ושוקעים ושוקעים, עד שאתה כבר זה, אתה עטוף מכל הכיוונים בזה. להצלה אנו צריכים, הצלה מלשון צל, לצל האמיתי, והצלה מוכחת לבוא, איך היא מוכחת לבוא? כי הקודש, זה מקור הכל, כמו שלמד. לכן העולם שכח, אבל בטוח יזכור. וההצלה הזאת שחייבת להיזכר במקור הקודש, זה לא עניין של אדם פרטי. זאת אומרת, זה לא עניין שלי, אני הגעתי למכון מאיר, איזה מזל, הצלתי את עצמי מטביעה במעמקי החול. זה עניין כלל ישראלי וכלל אנושי וכלל עולמי. העולם צריך לרדוף אחרי הקודש, לחפש את הקודש, והוא יודע שהקודש נמצא בעם ישראל, הוא צריך לכבד את ישראל, ולהתחנן לעם ישראל שיהיה עוד מכון מאיר בכל מקום על פני כדור הארץ. וגם מחוץ לכדור הארץ. באמת. כי זה תיקון העולמות. זה יקרה יום אחד. חב ביגון אומר שזה יש כמה דקות. אז אנחנו מאמינים לו. הננו הולכים ונטבעים בממקי החול. להצלה אנו צריכים, והצלה מוכחת לבוא. זהו עניין של הכלל, של האומה, של העולם כולו. זה לא עניין פרטי של אני חזרתי בתשובה, הצלתי את עצמי מטביעה. זהו עניין עולמי. אור הקודש מוכרח לבוא בצורתו הבהירה. לא קודש חלקי המנוכר לחול, ולא קודש מדולדל המשועבד לחול, אלא קודש שרואה ערך בחול, אבל יודע את מקורו של החול שהוא הקודש. ומאיר אותו, בלי להתקפל ובלי להתגמד. אור הקודש מוכרח לבוא בצורתו הבהירה, המתקנת את כל קלקול. והקודש הוא ניתק מבריאות החול לגמרי, הנה זה ממש קשור מי שהזכיר מקודם, הרוח ההמוני והצילי. והקודש הוא ניתק מבריאות החול לגמרי, אותו קודש, שהוא ניתק מהבריאות שיש בחול, מערך האלוקי הסמוי שיש בחול, מהקודש הנסתר שיש בחול, אי אפשר שתהיה לו אותה הסגולה העליונה של עידון החול וקידושו, כי הוא לא שייך אל החול, הוא לא רואה בו ערך, הוא לא רואה בו תכלית, אז הוא לא יכול לקדש אותו, הוא לא יכול לדן אותו. ולא יעזור לעולם להוציאו ממחשקיו. מדוע? כי חסר לקודש הזה האומץ המעשי שהוא זקוק לקבל מהחול, כמו שדיברנו בזמנו. ולא יעזור לעולם להוציאו ממחשקיו, מפני חסרונות, תראו איך הרב כאן אומר את שתי המילים בהתחלה, והוא יצא מסבלותיו, וכאן להוציאו ממחשקיו, בדיוק כמו שקראנו באורות. גם שם הרב השתמש בשתי המילים האלה, חושך וסבל. חושך מלשון חסך, חסכים. ולא יעזור לעולם להוציאו ממחשקיו, מפני חסרונו של האומץ המעשי. שאת האומץ המעשי הקודש צריך לקבל, אחרי גלות של 2000 שנה, מהחול. שהוא צריך להישאב מהשדרות התחתיות של ההוויה. אז החול ייתן לקודש את האומץ. אבל הקודש החודר בכל הדרגות, עד שהוא יונק ושואב עוז חיים גם מרעננותו של החול, הוא ייקח מהחול את האומץ שלו. כלומר, יש נקודת השקה, יש נקודת קשר. החול צריך לתת לקודש את האומץ, והקודש צריך לעדן את הקודש, את החול, ולתת לו את הערך שלו, את הכיוון שלו. לכן, אבל הקודש החודר בכל הדרגות, עד שהוא יונק ושואב עוז חיים גם מרעננותו של החול, את הרעננות, את עוז החיים, את האומץ המעשי וכו', את כל זה הוא ייקח מהחול. זהו הקודש הנאצה לאיתן, אשר לשד חיים ימצא בו, או ימצא בו, לקום, להתעורר, לחיות ולהחיות, לחיות את עצמו ולהחיות את החול. ולהופעת אור קודש עליון מלא ושלם זה, איננו תלויות, ואת זה אנחנו לומדים במכון מאיר, ברוך השם. טוב, סיכמנו את החלק הראשון של הסוגיה הזאת. אני יכול להתייעץ, אתם רוצים להמשיך בסוגיות האלה? או לשנות נושא לגמרי? או שאולי נשנה אחרי פסח? כן. עוד סוגיות בקודש וחול. מה? יש עוד? טוב, אז בלי נדר פעם הבאה, נקבל עוד איזה חוברת של כמה עמודים, ונתחיל לעבוד. נמשיך לעבוד.